רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, זה רן. לפני שנתחיל, הודעה קצרה למי שמאזינים לנו באמצעות אפליקציות. בימים הקרובים אנחנו עוברים לשירות אחסון קבצים חדש. אם ניסיתם להאזין לפרק כלשהו וקיבלתם הודעת שגיאה, על יאוש. כל מה שצריך לעשות הוא למחוק את הפיד של התוכנית או לעשות אנסאבסקרייב, ואז להירשם אליה מחדש והכל יסתדר. זה הכל. האזנה נעימה. הפרק בחסות מובילאי, המובילה העולמית בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות סיוע מתקדמות לנהג, ופיתוח רכבים אוטונומיים, המגייסת מפתחים ואלגוריתמאים בתחומי הבינה המלאכותית, ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה ועוד. מובילאי היא כבר שם דבר בפיתוח מערכות עזר לנהיגה בטוחה, ובשנים האחרונות היא מעמיקה את החדירה שלה לשוק הרכב העולמי עם מערכות שמשתלבות באופן אינטגרלי ועמוק יותר עם החיישנים, מערכות ההיגוי והבלימה של כלי הרכב, כך שמערכת העזר לא רק מתריעה על יציאה מנתיב או אירוע דומה, אלא גם לוקחת שליטה על הרכב ומונעת את התאונה. את הדורות הבאים של המערכת של מובילאי אנחנו נמצא ברבות מהמכוניות האוטונומיות שיענו על הכבישים שלנו בשנים הקרובות. מובילאי מזמינה אתכם להצטרף אליה ולהיות בורג מרכזי במהפכת הנהיגה האוטונומית. מובילאי מגייסת בוגרים מצטיינים ואנשי אלגוריתמים בתחומי הבינה המלאכותית, למשל Deep Learning, ראייה ממוחשבת, Data Science, מפתחי C++, Embedded, Python, חומרה, ולידציה, QA ועוד. בקרו באתר המשרות של מובילאי, בכתובת careers.mobilai.com/positions. ספרו להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה. עושים רכב עם אסף בר שי.
שלום וברוכים הבאים לעושים רכב. היום אנחנו רוצים לדבר רגע על הדבר הזה שנקרא פטרול הד. פטרולד זה בן אדם שחי מכוניות, נושם מכוניות, שהבית והשולחן שלו מלא בדגמים של מכוניות, ושהוא אוהב את הדברים האלה עם המנוע והאקזוז, אהבת אמת. האיש שאנחנו נפגוש היום הוא אחד הפטרולדים הכי אינטליגנטים שהכרתי אי פעם, או אחד האינטליגנטים הכי פטרולדים לפחות. שלום, קינן כהן.
שלום אסף.
קינן הוא קודם כל נהג מכונן ומדריך נהיגה, הוא אנציקלופדיית רכב לא ממונעת, והכי מוכר כעורך וואלה רכב. אנחנו, קינן ואני, מכירים כבר יותר מ-10 שנים כל מיני מגזינים ואתרים. תספר לנו בבקשה על הפעם הראשונה שאתה זוכר איזושהי מכונית.
פעם הראשונה היא הייתה המבוכה הגדולה גם של ההורים שלי, כשכילד בן כשנתיים הייתי הולך ברחוב ומנשק אלפות ומכוניות אמריקניות.
לא הסתפקת בלזהות סמלים.
תשמע, אני כבר ילד בן שנתיים, עברנו את העניין של הסמלים. עכשיו אני השלב שאני מנשק מכוניות ברחוב, וזה... כן, אני מניח שהיה די מביך ללכת איתי ברחוב בגיל הזה.
זאת אומרת שכבר אז אתה היית פטרול הד, או שזאת הכרה שהגיעה לך אחר כך?
קשה לשים את האצבע על איזה רגע שהגיע לי הכרה הזאת, כי זה היה שם. זה כמו שתשאל מישהו, באיזה שלב הבנת שיש לך שיער על הראש? מה זאת אומרת? תמיד היה שם. זה מחובר.
אנחנו בפרק בנושא של מכוניות על המסך, המסך הגדול, המסך הקטן, אתה יותר חובב קולנוע או שאתה שם בגלל המכוניות?
אני גם חובב קולנוע מאוד מאוד גדול, בעיקר כי מכוניות וקולנוע הם עולמות נורא משיקים בעיניי. יכול להיות שאחרים לא יראו את זה, אבל כמו שהגדרת בהתחלה, כפטרולד, זה עולמות נורא משיקים. אתם רוצים שאני אתעניין במשהו? תשימו שם מכונית איפשהו, ואני שלכם לשעה וחצי הקרובות.
כן, זאת הדרך להשאיר אותך שם. השאלה שאני רוצה לפתוח איתה היא, האם אנחנו מתחברים למכוניות יותר משאנחנו מתחברים לאובייקטים אחרים בסרט, יותר חשובים, פחות חשובים מכוניות, האם מכוניות יש להם מקום מיוחד בחיבור שלנו אליהם?
כן, לגמרי. כי אם תשאל מישהו, איזה סגנון משקפי שמש הרכיבו תלמה ולואיז בסצנה האחרונה של הסרט, כנראה שהוא לא יזכור, אבל אם תשאל אותו במה הם נהגו, רוב האנשים שראו את הסרט הזה יזכרו מכונית פתוחה גדולה. זה חוזר בעוד המון 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 סיטואציות. אני בכלל לא מגיע למקומות של ג'יימס בונד, ואני בטוח שעוד נדבר עליו הרבה.
האם אני צריך סרטים כמו מהיר ועצבני או ראש, או כל מיני סרטים כאלה שבהם יש הרבה מכוניות, הרבה צמיגים, הרבה אקזוזים והרבה אשן בשביל להתחבר שם למכונית, להתחבר שם ללמבורגינים ולמוסטנגים?
אלה דווקא סרטים שממש פונים לאנשים שהמכוניות היא חלק בלתי נפרד מהחיים שלהם, אבל דווקא בסרטים האלה המכוניות הן בעיניי פחות מספרות סיפור, הם יותר כלי שהעלילה מתרחשת סביבו, לעומת סרטים שבהם המכונית היא ממש מספרת חלק מהסיפור, שבה רק ההופעה שלה נותנת לנו להבין הרבה יותר על הגיבור, על הסיטואציה שבה הוא נמצא.
אני חוזר רגע למהיר ועצבני והחבר'ה האלה, הם מושכים הרבה מאוד חובבי רכב. מה מושך בהם את החובבי רכב? למה הם באים לראות שם? יכולים ללכת לאיזשהו מפגש של מכוניות או משהו? מה מושך אותם? למה הם באים לקולנוע ויושבים במשך שעה וחצי ומסתכלים על מכוניות ועל סיפורים שנראים הרבה פעמים ככה מצ'ואיסטים וחזקים כאלה, והסיפור הוא לא תמיד נראה שהוא מאוד חזק בפני עצמו.
אז יש כל מיני סוגי סרטים כאלה, אבל סיבה אחת יכולה להיות העובדה שאלה באמת מכוניות מאוד מאוד מפורסמות. לרוב שמים שם מכוניות שהן נורא נוצצות ונורא מושכות את העין ואטרקטיביות, וזה מקור המשיכה שלהן, הן סמלים, כל אחת מהן היא סמל. נגעת במהיר ועצבני, וזאת דוגמה נהדרת להראות מה מושך את האנשים. שים לב שיש שם מנעד מאוד רחב של מכוניות. יש שם כלי רכב ישנים ויש שם כלי רכב מודרניים. יש שם כלי רכב שהם אסכולות שונות של כלי רכב. מה יותר מתאים מלהושיב את אחד הכוכבים שם, את ווין דיזל, שרירן אמריקאי מובהק בתוך מכונית שרירים אמריקנית, עם הסופר צ'ארג'ר והבלואר שבולט ממכסה המנוע ויורקת אש מהצדדים. לעומת זאת פול ווקר, שהוא גם גיבור שם, אבל הוא גיבור קצת יותר מתוחכם ועם קצת יותר סגנון, והוא נוסע בניסן סקייליין GTR, זאת אומרת מכונית יפנית מאוד מאוד מתוחכמת, שגם היא משיגה ביצועים מדהימים, אבל דרך טכנולוגיה ותחכום ומחשבים ואלקטרוניקה. יש במכוניות האלה, באיקוניות שלהם ובחיבור שלהם לדמות שהן מייצגות, הרבה יותר מפח ופלסטיק, מהנסויות.
אתה אומר שבמכוניות שכן יכולות להתאים לקהל היותר רחב, היותר, שלאו דווקא עם חובבי רכב, אתה אומר שאצלם יש הרבה פעמים דווקא כן עניין לפגוש ולראות את המכוניות. עכשיו, אני חושב למשל על אחד הסרטים המוכרים, הוותיקים, שגם שוחזר אחר כך לגרסה נוספת, The Italian Job. אז בגרסה המקורית, 1969, שמה רואים, זה סרט שבריטים עשו על איטלקים, תכלס. ורואים שמה בהתחלה סצנה נורא יפה, שלמבורגיני מיורה, מכונית מאוד נדירה לאז, והיום בכלל היא אייקון, נוסעת בתוך כבישים מפותלים על האלפים, ואז מתרסקת בעוצמה, ועוד מעיפים אותה מהצוק שמה, ומתגלגלת למטה, וממש רואים ועוקבים, כמו איזה סרט סנף של מכוניות. זה נשמע הרבה יותר נגד חובבי מכוניות. למה הם עשו את זה? למה זה קורה שם?
כל סופר טוב יגיד לך שאחד המפתח להשאיר אנשים בתוך סיפור הוא להרוג את הגיבורים שלך. אז קודם כל, ברגע שמרסקים מיורה, או שהייתי קם ויוצא בזעם, ואומר לכאן אני לא חוזר, אתם עוד תשמעו מהעורך דין שלי, או שזה נורא מסקרן אותי עכשיו, כי ריסקתם מיורה, מה עוד יבוא שם? עכשיו, הסרט הזה גם ממשיך להתקדשות בריטית איטלקית, וזה מוטיב שחוזר בו, במרדפים שם, מכוניות מיני קופר קטנות, מקרקסות את המשטרה האיטלקית על האלפות ג'וליה, שהיו אז פסגת, פאר תעשיית הרכב האיטלקית, ומכונית נחשקת, מכונית ספורטיבית. יש שם המון התנגחות בריטית איטלקית בניואנסים האלה של המכוניות, שזו גם דרך לחשוף עוד רובד בסרט, עוד איזה מסר נסתר, שאולי הצופה הממוצע לא נהנה ממנו, אבל חובבי רכב מאוד נהנים לראות את הדברים האלה.
אתה אומר שיש שם איזשהו סיפור, רובד עומק נוסף, שנותן איזשהו פן, שמי שקצת מבין ומכיר את העניינים, גם בסך הכל מופיעות שם מכוניות מאוד אייקוניות, גם מישהו לא חובב רכב גדול, מכיר מיני ומכיר לנדרובר וכאלה, ולמבורגיני מן הסתם הוא שם לב, ובאמת הפתיחה הזאת היא סוג של ממש אגרוף בפרצוף, שהבריטים הכניסו לאיטלקים, זאת אומרת זה ממש סוג של פתיחת מלחמה, אז אתה אומר שהמקום של המכונית שם הוא ממחיש עוד את היריבות הבינלאומית הזאת שם?
השתמשו בזה, אני לא יודע אם היסטורית יש לבריטים ולאיטלקים יותר מדי יריבות בינלאומיות, נשים רגע בצד את מלחמת העולם השנייה, אבל כן, יש שם איזה משהו שמציב אותך באחד משני צידי המתרס, ובסוף סרט, עלילה, ספר, אפילו בדיחה, רוצה שתתפוס צד, רוצה שיהיה לך איזשהו קונפליקט מעניין, וזאת לרסק מי הוא הוואו, זה חתיכת קונפליקט.
אני חושב שכל דבר שהאיטלקים עכשיו יגידו, הם יכולים להגיד, הם התחילו.
כן, זה מבחינתי עילה לגמרי לגיטימית לסכסוך בינלאומי.
האמת שסכסוך בינלאומי דומה היה אחר כך נגד הבריטים, כשבמלחמת רוז ברוז, הגיבורה שם דורסת עם אוטו אמריקאי ענק, את המורגן המאוד נדירה, שככל שזכור לי, היה צריך לחכות איזה חצי שנה רק בתור בשביל לקבל מכונית כזאת, אפילו יותר מזה.
כן, זה בסוף חוזר אליך. מי שמשמיד מיורה במערכה הראשונה, ישמידו לו מורגן במערכה השלישית.
ראית, אמריקאים, אמריקאים תמיד באים לעזרת החלשים והנדכאים. אז ראינו שיש מקומות שבהם יש ממש יריבות בין חברות, וההתקדשות מומחשת בצורה של מכוניות כאלה ולא מכוניות אחרות. האם יש למכונית תפקידים נוספים בסרטים? האם יש דברים אחרים שעצם ההימצאות של מכונית במקום הוא מספר חלק מהסיפור?
תראה, יש לך סצנות שבהן ברור לך שהמכונית היא רמז למה שעומד לקרות. כאשר ארבעה שודדים נכנסים לתוך בנק ובסמטה מאחורה מרחקה מכונית, אתה יודע מה היא עושה שם. אתה, הצופה, יודע מה הולך להגיע עכשיו. שהנה לך דוגמה נהדרת לתפקיד שמכונית ממלאת המון פעמים בתוך הסרטים. רכב מילוט משוד בנק. זה יכול להיות דבר כזה, וזה יכול להיות הרכב שמשמש לחטיפה, שמניע איזה משהו, שבדרך כלל זה יהיה איזה ון, או איזה מסחרית כלשהי.
זאת אומרת שהמכונית היא ממש, יש לה תפקיד משמעותי בעלילה עצמה.
יותר מתפקיד. עצם, לא ניכנס אפילו לרזולוציה של הדגם המסוים, כי זה כבר באמת רובד למיטיבי לכת, אבל עצם הסוג המכונית שנמצא, כבר אומר לך פחות או יותר מה הולך לקרות, מה השימוש שהולך לעשות בה. אם זו ניידת ורכב מרדף, אם זה מכונית משפחתית וסקית דוריטוס. ברור לך מה הולך להיות עכשיו. היא מספרת לך, נותנת לך עוד איזה הצצה למה עומד לקרות כאן.
אז לדוגמה, אתה הזכרת קודם את תלמה ולואיז. יש שם מכונית אמריקאית גדולה ופתוחה. למה דווקא זאת ולא, אני יודע, טויוטה קטנה וסגורה?
כי אם יש משהו שטויוטה קטנה וסגורה לא אומרת, זה חופש. ותלמה ולואיז הוא כולו על חופש. אני לא יכול לחשוב על משהו יותר מדכא, ותסלחו לי ביפן, מדכא ומוריד מטויוטה קטנה וסגורה. לעומת זאת, מכונית אמריקנית, עם גג נפתח, היא נערת הפוסטר של המילה חופש. היא מרחבים, היא שמש, היא קליפורניה, היא לא להיות סגור בתוך משהו.
אתה אומר, מספיק שהמצלמה עוברת ורואים שהמכונית הזאת פתוחה ומחכה ברחוב, אתה כבר יכול להבין חצי מהסיפור שהולך לקרות.
לגמרי, לגמרי. בדיוק כמו שהטרנספורטר הישן הזה לוקח עכשיו היפים לוודסטוק.
האם מכונית יכולה להמחיש לפעמים גם איזשהו סוג של יחסים או משהו ממש בסיפור החברתי של הסרט?
יש מכוניות שעצם הישיבה בכיסא מסוים מגדירה לך הרבה מאוד מהתפקידים שם. הדוגמה הכי מובהקת היא הנהג של מיס דייזי, שבו פער המעמדות מאוד מאוד ברור. קודם כל, הוא הנהג של מיס דייזי, אומרים את זה בשם של הסרט, הוא המשרת, העוזר האישי, האפרו-אמריקני, שמסיע את הגברת הדרומית המבוגרת, הוא זה שמטפל במכונית, והיא רק, היא זאת שיושבת מאחורה. הסיפור של הסרט זה איך בעצם, לאורך הסרט, מהנהג של מיס דייזי, הוא הופך למשהו הרבה יותר מזה.
זאת אומרת, המעמד שלו משתנה תוך כדי, אבל כל הזמן זה באיזשהו מקום, ביחסים האלה בתוך המכונית.
באמת, זה פשוט מאוד ככה. גם, קח את הסרט נהג מונית, של רוברט דניר. שוב, סרט שכבר בשם שלו, מוגדר תפקיד הגיבור של הסרט. אמנם הנהיגה במונית, או מעשה הנהיגה עצמו, הוא בכלל לא נוסע הדברים פה, אבל דרך המפגשים האלה שיש לו במונית, מסופר לנו המון המון מהחוויות שהוא עובר, והאופן שבו הוא מתעצב בתור דמות בסרט. אפילו למחיצה הזאת, שיש בינו לבין הנושאים, יש תפקיד בתוך הסיפור הזה של נהג מונית. אז מכונית יכולה גם באמת להגדיר דמות, תפקיד או מקום בתוך סרט, ויחסים בין האנשים בתוך המכונית.
כן. עכשיו, למה יוצרים של סרטים בוחרים בכל זאת לפעמים דגם כזה של מכונית ולא דגם אחר של מכונית? זאת אומרת, או אפילו לא רק דגם, אלא סוג מסוים של מכונית. זאת אומרת, מקס הזוהם, אתה מסתכל על, על המכוניות שרצות שם, זה כל מיני יציקות עתיקות שמחוברים אליהם כל מיני דברים עתידניים, וביניהם שרשראות מתכת חלודות. מה, למה צריך דווקא סוג מסוים של מכונית כדי להמחיש משהו?
אז יש לזה כמה הסברים. אם נגעת במקס הזוהם, אז דוגמה נהדרת. בעצם הרגע שבו אתה רואה את המכונות המוזרות האלה שיש שם, שהם מין כמו הלחם של כמה כלי רכב ביחד, עם פתאום זה עם שרשראות שמניעות אותו, או עם צמיגים כאלה, ולא יש כל מיני קולנסאות שבולטים מהצדדים, וכידונים ולאביורים ומקלעים, אתה מבין שאתה נמצא כרגע באיזשהו עולם אפוקליפטי, באיזושהי סביבה כאוטית לחלוטין, במקום שבו על מנת לשרוד, אתה חייב להיות בתנועה, אתה חייב שהמכונית שלך תהיה חזקה, אתה חייב להסתדר גם עם מה שיש, בגלל זה לקחו חזית של המכונית הזאת עם האחורה של המכונית ההיא, והגג בכלל ממכונית אחרת, ויוצרים איזה כל מיני מכונות מוזרות כאלה, זה כבר נותן לך להבין בתוך איזה עולם אתה עכשיו מתנהל, לא העולם המאורגן, המסודר, הבנוי שאנחנו מכירים, אלא עולם הפוך, משוגע, הרוס, שבו נלחמים בשביל לשרוד, לא רק בני אדם, אלא גם המכונות שמשרתות אותם.
ואז המכונית היא איזשהו סוג של מיקרו קוסמוס כזה, של, של מה שקורה באופן כללי בסרט.
בדיוק, בדיוק. זה, הוא רוצה לומר, תראה איך המכוניות האלה נראות, ותבין עד כמה קשוח העולם הזה שאנחנו חיים בו עכשיו. זה יכול להיות דוגמה כזאת, וזה יכול גם להיות לצייד את הגיבור במכונית מסוימת שנורא נורא מגדירה אותו.
הפרק בחסות סטארט-אפ ניישן סנטרל, שמציגים את פיינדר, הפלטפורמה שתיצור לחדשנות שלך הזדמנויות עסקיות. רמי יונס הוא אחד המייסדים של חברת מינדולייף.
מינדולייף נוסדה בשנת 2014 על ידי ארבעה חבר'ה, שניים יהודים ושניים ערבים. מינדולייף בעצם מספקת פלטפורמה של תוכנה שעוזרת למפתחים בתחום של ה-IoT לפתח את המוצר שלהם מהר מאוד ובאופן בטוח יותר ומאובטח יותר. אחרי שנה של עבודה אמרנו, מה שיש לנו ביד יש לו פוטנציאל מאוד גדול. בעצם הסטארט-אפ, מה שמאיים עליו זה כסף. ככל שהכסף עוזל, אתה מוצא את עצמך במקום שהוא יותר ויותר קשה, במיוחד כשיש גם עוד עובדים.
רמי ושותפיו רשמו את החברה שלהם בפיינדר, הפלטפורמה שיוצרת קשרים עסקיים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל. בין מאות הבקשות להיכרות שקיבלו אנשי סטארט-אפ ניישן סנטרל, הגיעה גם בקשה מקונצרן סער ההודי, שהתעניין במה שמינדולייף מפתחים.
ולפעמים גם הכוכבים מסתדרים איכשהו, ואתה מוצא את המשקיע האופטימלי. במקרה שלנו, השתתפנו באירוע דרך סטארט-אפ ניישן, ובו מצאנו את הלקוח הגדול שלנו, מהודו. הבן אדם שפגשנו אותו הוא צ'רמן של גרופ מאוד גדול ומוביל בהודו. יש להם שם בעיה בהספקת האנרגיה לבתים, כל בית מקבל ממוצע 3 שעות חשמל, אז יש להם מערכות שמשפרות את אספקת החשמל לבתים על ידי סוללות, על ידי חשמל סולארי, והם החליטו לקחת אותנו בתור מערכת פלטפורמית ולשים אותנו בכל הרכיבים שיש להם בשביל לייעל עוד את אספקת החשמל לבתים. זה חוזה גדול מבחינתנו, שאם הוא יתממש במלואו, אז אנחנו לכאורה לא צריכים עוד לקוחות.
אז מה צריך לעשות כדי שגם הסטארט-אפ שלכן יופיע בפיינדר? פשוט תיכנסו לfinder.startupnationcentral.org ועדכנו את פרטי החברה שלכם. השירות חינמי לחלוטין. finder.startupnationcentral.org.
עולמו של וויין, למשל, הוא סרט שבו המכונית שבה הם נוסעים, שבה הצמד הזה נוסע, היא נורא נורא מייצגת, ויכול להיות שאנחנו נצלול עכשיו טיפה לעומק, אבל זה שווה את זה. הם נוהגים שם במכונית שנקראת AMC Pacer. AMC Pacer היא אולי אחד התמצות הטוב ביותר של הלוזריות במכוניות אמריקניות.
כן, מכונית קטנטנה בין מפלצות.
בדיוק, היא הגיעה בשנות ה-70, תחילת שנות ה-70, כמענה למשבר הדלק. האמריקנים אמרו, אוקיי, אז אמריקנים רוצים מכוניות קטנות, אנחנו נייצר מכונית קטנה, אבל כמו שלא תיתן לחברה שמייצרת כלי נשק, אם תיתן לחברת קולט לבנות עכשיו הגרטלים, זה לא הולך לצאת טוב. אם בניתם במשך כל השנים האלה מכוניות ענקיות, פתאום לנסות לייצר מכונית קטנה, והיא הייתה גרועה, בכמעט כל היבט אפשרי, ולשים את שני הוונאביז האלה, את שני החבר'ה האלה בעולמו של וויין, בתוך המכונית הזאת, זה בדיוק המאץ' הזה שצריך, לוזרים נוראים, בתוך מכונית לוזרית נוראית, זה בדיוק הפיצוחים האלה שהמכונית הנכונה, על הדמות הנכונה, פשוט מעבירים לך את כל המסר.
אני רוצה רגע לחזור חזרה למקס הזוהם. שם יש גם את התפקיד של מי נוהג במכוניות. באופן כללי זה עולם של גברים. שם גברים מתקדשים עם גברים ומשתמשים במכונות שלהם גם כדי להתקטש אחד עם השני. בסופו של דבר מי שמצילה את המצב זו דווקא הקיסרית ולא מקס. עם הנהיגה המאוד אינטנסיבית שלה בכל מה שהיא יכולה, וככה היא מצילה את העניינים. בין גברים לנשים בקולנוע, מה התפקיד? התפקיד שונה עכשיו משהו היה פעם?
ברוב הסרטים חלוקת התפקידים עדיין די ברורה. השינוי הוא מאוד מאוד איטי. הגברים הם עדיין אלה שנוהגים במכוניות המילוט. הגברים הם אלה שעדיין... אם אתה רואה גוף רחון לתוך מכסה מנוע של מכונית, מי שיצוץ משם בדרך כלל יהיה גבר. שזה לא נורא שונה ממה שקורה בעולם האמיתי.
חוץ מבסרטים בסוגה מאוד מסוימת.
כן, כן. כן, אבל שם גם כאילו אין... בוא, המתח... בוא, כולם יודעים מה קורה בסוף. אבל הקולנוע עדיין מחזיק בעיניי במידה רבה של החלוקה על העולם הישן הזה, של הגבר הוא זה שנוהג והתפקידי הנהיגה האקשנים יהיו שם, למרות שיש לך מדי פעם מין יציאות חתרניות כאלה של סצנות של שתי מכוניות רודפות אחרי השנייה באיזה כביש מפותל, ואז הנהג פתאום מגלה להפתעתו בסוף הכביש הזו הייתה אישה שהוא רדף אחריה כל הדרך, וזה, לא יודע למה, אבל זה עדיין מפתיע אנשים. דיברנו בהתחלה על מהיר ועצבני, גם שם יש בחלק מהסרטים דמויות נשיות מאוד מאוד חזקות שנוהגות במכוניות, וממש חלק מרכזי בעלילה. אז האם יש שינוי? כן, אבל מאוד איתי.
אז ראינו שבסרטים יש למכוניות כל מיני תפקידים שממש חלק מהעלילה עצמה בסרט. אבל עדיין אני חושב זה לא לגמרי מסביר למה אנחנו מתחברים למכוניות יותר משאנחנו מתחברים לפריטים אחרים או לאביזרים אחרים או דברים אחרים שמופיעים בסרט, מה הופך אותם בסוף לכל כך מחוברים רגשית?
אז מעבר למימד שדיברנו עליו של מכונית כמכשיר לחופש ובריחה, יש למכונית שמתלווה לדמות הראשית גם תפקיד מאוד מאוד חשוב. אולי אחת הדוגמאות המאוד מאוד מובהקות לכך, בסרט הצרפתי רבי יעקב, מין קומדיה טעויות שבה תעשיין צרפתי זועף ונרגן, פטריוט, גזען, מתחלף עם דמותו של רב ניו יורקי שמגיע לקהילה שלו, ממש בתחילת הסרט, הגיבור, מגולם על ידי לואי דה פינה, נוסע בסיטרואן דאס, פאר תעשיית הרכב הצרפתית, מקור גאווה עצום של הצרפתים, ולשים אותו במכונית הזאת שהסיע את נשיאי צרפת לדורותיהם, אין יותר שידוך מזה, אבל לא רק שם, כשרואים את מיסטר בין מתגלגל במיני מיינור החבוטה שלו הזאת, עם המכסה מנוע בצבע אחר, זה מצד אחד כל כך מעצים את הנלעגות של הדמות הזאת, מצד שני גם נותן לך כל כך להבין את הקונטקסט ההזוי שהאיש הזה חי בו, בזה שהוא נוהג דווקא במכונית הזאת.
כן, הוא כאילו הכי אנטי גיבור, אבל מבחינת עצמו הוא תמיד גיבור, תמיד יוצא גדול, ואז תמיד הוא מגיע למיני הנורא קטנה שלו, אבל אז... הוא תופס את הריליאנט רובין עם שלושה גלגלים שתמיד נופלת על הצד איכשהו מתעלל בה.
כן, חוכמה מאוד גדולה להפוך על הצד, לנצח ריליאנט רובין, אבל זה בדיוק איפה שמיסטר בין נמצא בעולם הזה, הוא נמצא באמת תחתית שרשרת המזון שמתחתיו יש רק ריליאנט רובין עם שלושה גלגלים. אפילו בסדרות, סדרה שהפכה אחר כך לסרט, הדיוקס אוף הזארד, המכונית שלהם, של אותם... רדנקים מהדרום של ארצות הברית שמבריחים אלכוהול לא חוקי, זו מכונית שרירים, זו דודג' כתומה שרירית, שאפילו הצופר שלה זה המנגינה של דיקסי, שהסוג של שיר לכת או ההמנון של מדינות הקונפדרציה, זה בדיוק הדברים האלה, הוון של צוות לעניין. איך לעזאזל לוקחים GMC ונדורה, אולי אחד מכלי הרכב הכי פחות נחשקים בעולם, רכב החוטפים הרשמי של אומות החוטפים באשר הם שם, והופכים אותו למשהו מגניב, אבל זה חייב להיות ון, כי זה צוות לעניין, ואיפה תשים 5 אנשים מבוגרים במכונית שיצרו גם אינטראקציות, אתה לא יכול לעשות את זה במכונית אחרת.
למה אם ככה, למשל, כשנדבר על סרטי ג'יימס בונד, למה בן אדם שהוא כל יכול והוא תמיד מצליח ומנצח ולא יודע מה, למה לא משתמש באיזה אוטו ענק ונורא שרירי וגדול וחזק ומרובה, אלא תמיד נוסע באסון מרטין?
כי לאורך השנים, נחלק את זה לשני חלקים. קודם כל, ג'יימס בונד בספרים המקוריים לא נסע בכלל באסון מרטין, הוא נסע בבנטלי. עכשיו,
אתה מדבר על
זה קלאסה אחרת לגמרי, זה בנטלי. העניין הוא שבשלב מסוים אסטון מרטין הוציאו מכונית חדשה, ואחרי שג'יימס בונד רצו מכונית לסרט שלהם, והעסק הזה התחבר יפה יפה ביחד. אבל למה ג'יימס בונד נוסע דווקא באסטון מרטין ולא באיזה מכונית ענקית ומפחידה והכל? כי ג'יימס בונד, עד לשנים האחרונות, שים לב, הוא מעולם לא היה הטיפוס השרירי, המנופח הזה, הוא תמיד היה החלקלק, האלגנטי, שעושה את הדברים בסגנון שלו, שמסיים לכסח עכשיו 15 אנשים, ומסדר את הפפיון, ומיישר את הטוקסידו, וממשיך ללכת.
זאת אומרת, עוצמה בריטית כזאת, היא נורא מנומס, ומצד שני יכול לעשות הכל.
בדיוק, משהו בכוח, אבל בעטיפה מאוד מאוד אלגנטית, שבאמת מאוד מאוד מתאר את ג'יימס בונד, ואת אסטון מרטין. אגב, חשוב גם להגיד, אנחנו לא הולכים, יכול להיות שאיפשהו עכשיו במכונית, או תוך כדי ריצה, איך שאני שומע פודקאסטים, מישהו עכשיו תולש את השערות שלו, ואומר, מה, איך לא דיברתם על ה... זה בסדר. אנחנו לא מכסים את כל הסרטים עכשיו, יש לנו רק פודקאסט אחד.
כן.
אז צריך להגיד את זה.
נכון. הזכרת כל מיני מכוניות וסרטים, שהמכונית עצמה מייצגת בצורה טובה מה שהגיבור, אבל יש גם מכוניות שבסרטים הן היו שונות לגמרי ממה שהן במציאות?
כן, יש סרטים שבעצם קנו למכוניות מסוימות איזושהי תהילת עולם, הסרט המובהק ביותר שאני יכול לחשוב עליו, המכונית המובהקת יותר שם, זה כל סדרת בחזרה לעתיד, עם הדלוריאן שנמצאת שם. עכשיו, הסרטים עצמם יצאו כ-3 או 4 שנים אחרי שהפסיקו בכלל לייצר את הדלוריאן. ואלמלא הסרטים האלה, הדלוריאן עדיין הייתה נשארת כאיזושהי אפיזודה של מכונית כושלת בכמעט כל... כל אספקט אפשרי של כלי רכב.
זה היה ניסיון להיות מכונית מאוד עתידנית, אבל בסופו של דבר היא...
היא הייתה נוראית, בוא, היא הייתה נוראית, צריך להגיד האמת, היא הייתה נוראית. ואז מגיע הסרט הזה, ולוקח את המכונית הרבועה המשונה הזאת, ופשוט הופך אותה לאייקון, לתופעה חברתית, למשהו שנחשק בצורה פשוט בלתי נתפסת, משהו שאף סרט אחר לא עשה למכונית, וברגע שיצא הסרט הזה, כל המוזרות שלה פתאום התחברה למשהו שהוא נורא נורא מגניב. המכונית הזאת עד היום מזוהה כמכונית מבחזרה לעתיד. תשאל 10 אנשים, אני לא בטוח שאנשים יגידו את השם של המכונית הזאת, אבל כולם יגידו, המכונית מבחזרה לעתיד, ברור.
כן, כן, בהחלט, ואולי החזרה לעתיד זה מקום מצוין, לסיום, לשאול, האם מכוניות יכולות לפעמים לייצג או לרמוז לנו איך יראו המכוניות של העתיד?
בהמון מובנים, כשניסו לתאר לנו את מכוניות העתיד בסרטים, הם כשלו לגמרי מבחינת המראה החיצוני שלהם, אבל מבחינת פיצ'רים, מאפיינים, טכנולוגיות, יש שם כמה דברים שממש ממש פגעו. אם זו מכונית שנוהגת את עצמה או מדברת.
מכונית אוטונומית בקולנוע.
לגמרי, ראינו את זה באביר על גלגלים. קיט, המכונית באביר על גלגלים, שהייתה פונטיאק טרנסאם, אגב, עוד מכונית, כאילו, שאלוהים יעזור לנו, אבל הפכה לגיבורת תרבות, היא מדברת והיא נוהגת לבד, יש בה מסך, שיש במכוניות של כולנו, יש בה מסך מגע, שיש במכוניות של כולנו, אתה יכול לדבר איתה, כמו בחלק מהמכוניות שיש לנו היום, זאת אומרת, במובן מסוים, את הטכנולוגיות ותצוגה עילית על השמשות, וכל מיני דברים כאלה.
חתיכת קייס של גניבת פטנטים.
כן, כן, לגמרי, לגמרי.
אז לדעתך, המכוניות שאנחנו רואים, נגיד עכשיו, קדימה, באמת מייצגות לאן אנחנו הולכים?
אני חושב שאנחנו נמצאים בנקודת זמן, וכאן אני חוזר חזרה ממש לכיסא העיתונאי שנורא קורא וסופק את הדברים האלה, גם מאנשים מהתעשייה שאני פוגש, אנחנו נמצאים בנקודת זמן ש... קשה להגיד בביטחון מה אנחנו הולכים לראות, כי השינויים הם כל כך מהירים, ויכול מאוד להיות שאם נשב ונזכר בפודקאסט הזה עוד 15 שנה, כשכולנו נשב בתוך מין בועות כאלה, בתוך קפסולות שפשוט יזוזו ממקום למקום, ונשאל את עצמנו איך למה חשבנו בכלל שהדבר הזה יימשך, אנחנו נגיע למסקנות אחרות לגמרי.
קיצור, אתה אומר, הנבואה ניתנה לשוטים, ואנחנו לא שוטים.
תלוי אם זה, רק אם זה אלכוהול איכותי.
זה גם נכון.
אני יודע שזה משחק מילים, הכל בסדר, אפשר להירגע.
אוקיי, קינן, היה מאוד מאוד מעניין, אני חושב שלמדנו משהו מאוד משמעותי, שהמכונית היא לא איזשהו סתם בחירה סתמית ואקראית של איך אנחנו יכולים להגיע ממקום למקום, אלא היא משהו שהרבה יותר מייצג את מי שאנחנו, היא הרבה יותר מספרת את הסיפור שלנו, אנחנו מופיעים עם מכונית מסוימת, ולא משנה אם אנחנו בוחרים בצבע מסוים, או שאנחנו בוחרים בתצורה מסוימת, או במקום מסוים, או במחיר מסוים, תמיד יש איזשהו סיפור שמלווה אותנו, ואנחנו צריכים להבין את זה שהם גם מקטלגים אותנו לפי איך אנחנו מופיעים בסופו של דבר עם הגלגלים. אז נראה לי שכיסינו בכל זאת כמה דברים מאוד מאוד מעניינים.
אפשר עכשיו שאלה שלי אליך, אסף?
בשמחה.
העברנו כרגע פודקאסט שלם על סרטים ומכוניות, ולא אמרת מילה אחת על ארנולד שוואצנגר, אחד השחקנים המצליחים בכל הזמנים?
שחקן. נו.
מסכים.
תודה רבה לקינן כהן, נהג מכונן ועורך רול הרכב.
די, תמשיך. תודה לך. להתראות.
ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.